ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז נסכם עוד פעם את הדברים ונתקדם לפי מה שאתם תכוונו בעזרת השם. יצא לנו שיש לנו כמה ערכים. יש לנו ערך אחד שנקרא אמת. אמרנו מאומת על ליבנו העיקרים, י' ג' יקרא אמונה, זה לא נקרא אמונה, זה נקרא אמת. האם הדברים מבוררים אצלך? מי שיש לו ספק בי' ג' יקרא אמונה, אז הדרך הנכונה היא לאמת את הדברים על ליבו. איך מאמתים את הדברים על הלב? הרמב״ם כדרכו כותב לכל עיקר, הוא כותב מקור בתורת משה. ואם אדם נופל בליבו ספק על תורת משה, יברר כמה תורת משה היא חייבת להיות אמת. זה מוסכם, העיקר הזה מוסכם על כולנו. מישהו מוצא איזשהו סדק בסדרי הבירורים. האם אנחנו מחויבים לעשות את הבירור הזה של האמת? אולי היום כן, אולי היום אחרי שכבר כל כך הרבה האפיקורסות פשטה בעולם, אז צריכים מצווה לחזק ולהראות לאנשים שהיום להגיד שאני סומך על המקובל, זה היום לצערנו כבר נחלש, בגלל ששומעים כל כך הרבה אנשים שמחזיקים את עצמם לחכמים כביכול, שמערערים על האמת חלילה. אז מצווה גדולה להראות כמה באמת כל האירורים האלה הם באמת ממש חסרי ערך וחסרי ידיעה, ממש ביזיון. אבל לצערנו הרב הם לא אנשים רציניים, הם לא בודקים, כמו שכל העולם היום נסמך עד היום 130 שנה על תיאוריה של אנטישמי אחד גרמני, וילויזה נמח שמו וזכרו, וכל העולם הולך אחריו כמו ממש בלי, אף אחד לא בודק ורואה כמה הדברים חסרי בסיס וממש בורות גמורה. אבל פרורה זקן, היה איזה איש חוקר שאמר תיאוריה וזהו, זה מספיק לעולם כדי להתעלם מהתורה.
מה? זה מצר? לא, כי זה לא עובדות היסטוריות, זה גם מחייב.
מה אתה מתכוון?
את היהודי זה מחייב לשמור מצוות, ואת הגוי זה מחייב לשאול לצאת לנוער.
בסדר, אתה אומר שזה מגיע בגלל...
וזה לא בודקי.
בסדר, ברור שיש לנו הרבה הסברים פסיכולוגיים למה אנשים לא רוצים לבדוק את האמת, אבל אם זה מחלחל לתוך בית המדרש, שיושבים ושומעים, יש מאמינים ויש אינם מאמינים. כאילו מתקבל בעולם אחרי כמאה שנים שזה עניין בחירה. אחרי שיש בוחרים להאמין, יש בוחרים שלא להאמין, ככה זה מתקבל. אמונת ישראל דהיינו זה אנטי תזה לאמת. האמת היא השם אלוקים אמת, הכוונה היא מוכרח, וכמו שהוא מוכרח אז גם גילויו בעולם מוכרח, והוא לא פנה לעולם שלנו באופן מסופק, הוא לא השאיר שום ממש קצה אחד של דבר שמה יישאר בלב האדם ספק. כשיהודי הולך כאן בעולם ואומר אינני יודע אם זו אמת, אבל אני עושה מה שאבא שלי עשה ואני עושה מה שחכמי ישראל אמרו לי, זו אמירה לא רצינית. זה בסוף זה חס ושלום מחלחל, ויש אדם שיבחר בדרך אחרת חלילה. הוא יגיד יש כאן אנשים שכאילו תמינים הולכים אחרי המסורת, ואני איש פתוח וחושב, ואני מרשה לעצמי לבדוק. אין, תבדוק, אבל תבדוק באחרים. מה?
זרי שהוא בונה את המהלך שלו, הוא בונה את זה בסוף על מסורת, לא?
חוש מסורת. מסורת, יש צורה שהמסורת היא עצמה הוכחה מוחלטת. מסורת היא גם הוכחה. תבין, כשאתה אומר מסורת, זה הרבה פעמים נשמע כמו, אני לא שואל, אני עושה מה שאמרו לי לעשות. יש מסורת שאם אתה פותח את הסוגיה של המסורת היא יכולה להיות הוכחה כמו בבטון. אז, אבל בתור הוכחה, לא בתור חלילה שאני עושה סתם בעברון. אז הסוגיה הזאת של אמת היא צריכה מצווה לפרסם שתורת משה היא מוכחת. ואני שומע הרבה משום קקולות שאנשים אומרים אמונה היא תמיד נשארת, היא נשארת בחירה. זה כנגד היצרה, כמובן יצרה, מי שרוצה להתעלם יתעלם. אבל לבוא ולהגיד שאני שומע את זה מאנשים, לא אחד ולא שניים, הרבה אנשים ממש, אפילו אנשים רציניים שהם לא מאמינים שאת התורה אפשר להוכיח, אלא זה עד אחוזים מסוימים והכל השאר זה בסוף בחירה חופשית. אז למה שאני אבחר להאמין בדבר מסופק? מה זה בחירה חופשית? הקדוש ברוך הוא רצה שאני אבחר בדבר שאין לו, שהוא לא מוכרח חס ושלום? הוא השאיר אותנו, כשיצאנו ממצרים ו-40 שנה במדבר, למישהו היה ספק באמיתות התורה? אז מה קרה? כי עברו שנים, אז האמת הזאת נעלמת? איזה שטות להגיד דבר כזה. גם ביציאת מצרים הוא השאיר אותנו מסופקים על 90%. אז מה, ממש חלילה להגיד דברים כאלה. צריכים להגיד אמת ויציב ונכון וקיים, הכל בטוח. זו הסוגיה הראשונה שדיברנו עליה למית. עכשיו צריכים לעבור לסוגיות הבאות של אמונה וביטחון. אז עד כאן האמת היא סוגיה שאפשר לסכם אותה, זה בסדר, אנחנו מתקדמים שלב אחרי שלב, שיהיה לנו בסיס איתן. אז אם אנחנו מאמינים על כל, אבל לא מאמינים, אני רוצה להשתמש בביטוי אמונה, כי זה ביטוי שנפל בו, הנצרות לקחה אותו, הפכה אותו למשהו נורא, נורא חסר שדרה. זה נקרא, בנצרות זה נקרא להאמין, זה כמו נקרא רגשיות כזאת. אני מתחבר, אני מרגיש, אני חווה, זה נקרא אצלנו חדר המושג אמונה, כמו איזושהי תחושת לב רגשית. אז אנחנו לא משתמשים בביטוי הזה, רק במקום שצריכים באמת להשתמש בו. אז אמרנו, אנחנו מאומתת עלינו, מאומתת אצלנו האמת המבוררת. למה אנחנו צריכים, מה אתם אומרים, למה אנחנו צריכים, אני לא יודע מאיפה התחיל המנהג הזה, אבל להגיד י' ג' עיקרים, לחזור הזה אחרי התפילה ולהציר, יש טעם להצרה הזאת, הרי ממה נפשך? אם אתה מברר את הדברים מראשיתם, אז טוב. תקרא את זה ברמב״ם בפירוש המשניות, ולכל דבר הוא יביא מקור מתורת משה, וכבר ברור לך שתורת משה היא אמת, אז אתה מרענן את האמת. אבל אם אנחנו אומרים את זה בלי מקור, האם יש טעם לבוא ולהגיד עוד פעם, להגיד, לקרוא את י' ג' עיקרים? פשיטה, כמו שהיום יום ולילה ולילה, מה יש פה להגיד את זה עוד פעם?
יש לדעת את זה.
לדעת? צריך לדעת את זה ברצינות. מה זה לדעת? ככה יודעים? תחיית המתים, אתה אומר את זה על ידי פטפוט? בוא נלמד את הסוגיה. מה זה? מה?
רוב העולם לא יכול ללמוד.
אבל רוב האנשים שאומרים את זה לא יודעים להסביר אפילו מה זו תחיית המתים.
בעיה,
אתם יודעים שיש 13 אקסיומות. טוב, בסדר. אם אתה רואה בזה עכשיו, אני רק אני מעיין. אפשר להשביח את זה. חבל להישאר בצורה כזאת של מנטרה. אפשר להגיד שכיוון שהיום כל כך הרבה אפיקורסותי, יש כל כך הרבה אנשים חופשי כיפות, לא נעים להגיד, כבר לא מאמינים בתחיית המתים, אז אם יש יהודי שאומר אני עוד הולך עם היהדות השמרנית ומציר את זה, אז בעצם הוא מפקיע את עצמו מכל השקר שקיים בעולם. אולי יש בזה שבח גדול, צערנו הרב. שבוע שעבר ישבתי עם אדם כיפה שחורה על הראש, שכבר הודה בפניי שהוא כבר לא מאמין בכמה עיקרי. ותבינו כמה השקר היום הוא, כמה הוא מחלחל. אז זה החלק שנקרא אמת. עכשיו, אז שאלנו איפה מגיע השלב, המושג שנקרא אמונה בתורה? אז קראנו פרשת שבוע שעברה, עדנה לא יאמינו בי העם הזה בכל האותות אשר עשיתי בקרבו. כמה אני צריך להוביל אותם כדי שהם ייתנו בי אמון שאני מוביל אותם אל הטוב האמיתי, אל ארץ ישראל, אל ארץ זבת חלב ודבש. החיים שלנו, לא, אנחנו לא מרגישים מספיק אמונים על הטוב. אנחנו מרגישים חלילה הרבה פעמים שאולי מובילים אותנו לתכלית שאיננה טובה. אנחנו רואים שדרך רשעים צלחה, אנחנו רואים שלכאורה בחוץ ברחוב נראה העולם ורוד, אצלנו העולם לכאורה נראה פחות ורוד, אפילו שזה שקר מוחלט גם מבחינת העובדות המציאויות, אבל ככה הדברים מצטיירים. אז אדם אומר, איך הנביא מלאכי אומר, אמרתם, הוא אומר לנו כבר, הוא אומר שבאחרית הימים לפני הגאולה, ואמרתם שב עבוד אלוקים, מבצע כי שמרנו משמרתו, כי הלכנו גדורנית מפני השם. והנה אנחנו מאשרים זדים, רואים את הזדים מאושרים, גם נבנו עושי רשע, בחנו אלוהים וימלטו, אז נדברו יראי השם משל רעהו. כאן המצווה היא לחזק את ההתמודדות הזאת. אנשים באופן טבעי רואים שהזדים מאושרים, ואנחנו הולכים גדורנית מלפני השם. אנחנו כל היום רק משקיעים ולא זורים, עובדים קשה ואין לנו שמחת חיים מספיקה, ופה אדם צריך לרענן את פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים, שומר אמונים שגם אם האמת לא יכולה להופיע באופן מיידי ולהעניק לנו את כל הטובה המובטחת, אבל אנחנו שומרים אמונים, לא עוזבים דבר נאמן, דבר שהוא אמיתי ונאמן לנו. נאמן הכוונה היא, אם הוא אמיתי הוא חייב לקיים אמונתו לישני אפר, הוא מקיים אמונתו לישני אפר, ההבטחה, קיום ההבטחה נקראת מקיים אמונתו, הנאמנות שלו בטוחה, דבר נאמן זה יציב, קיים, כעתיב יתד במקום נאמן. אז האמון שלנו בקדוש ברוך הוא לא זז, כי אנחנו יודעים ונאמן אתה הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם, כי כל מלך נאמן ורחמן אתה. יש דברים שלא יכולים להתבטל. אז אנחנו כעת עסוקים בסוגיה של אמון בטוב האמיתי, ופה חשוב מאוד להוסיף נקודה מאוד יסודית. לא הייתי עוסק בסוגיה של אמונה אם הקדוש ברוך הוא אצלי הוא נושא מופשט. אני אומר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, אני אומר במובן הפשטני, הכי פשטני, ישנה שליטה אחת בעולם של סיבת המציאות. מה אתם אומרים? האם זה סיבה? האם ההכרזה הזאת היא סיבה לתת בו אמון? לכאורה לא. יש שליט יחיד, סיבת המציאות חייבת להיות קדומה לכל, והבלתי גבול קודם לכל גבול, וכל הגבול שנוצר הוא כולו נשלט תחת הבלתי גבול, אבל אמון לא ייוולד מזה. אז מה יש אם יש סיבה קדומה חזקה ושלמה ומוחלטת? אם לא הולכים לשלב הבא ומבררים שהשלמות המוחלטת הקדומה היא פעולת הטבה מוחלטת ושלמה בנו, אז זה לא יעורר בנו אמון. לכן אמונת ישראל חייבת אם תמיד להבין, אחרי שהבנו שתפיסת האלוקות היא שלמות פועלת טוב, זה גדר תפיסת האלוקות. מי שתופס את הקדוש ברוך הוא לא בתפיסה פחות מזה, אז הוא לא יבין, הוא לא תפס את האלוקות. אלוקות זה לא כביר וגדול וחזק. אז מה
אנחנו מדברים טוב?
שלמות מקסימלית שאתה תוכל להשיג. השלם והמוחלט יחול בך עד כמה שהכלים שלך יוכלו להכיל. זו התוכנית שברא אותך. פחות מזה, אז לא הבנת מי הוא. לכן אמונת ישראל חייבת, רק אם הבנו שהשם אלוקים אמת, אומר הרמב״ם, אני אומר את זה על דרך הרמב״ם ולא, אבל כתוספת של הרמח"ל, הרמב״ם אומר, גדר הכרח המציאות זה השם אלוקים אמת. ומה אנחנו כוללים בהשם אלוקים אמת? לא רק שהוא אמת שהוא קיים, אלא שקיומו מוחלט, וחלק מהמוחלטות שלו זו שלמות. רמח"ל אומר, הוא שלם, זה גם הרמב״ם אומר שהוא שלם, אבל הרמח"ל נותן לזה פירוש הרבה יותר מעמיק. מה זה נקרא שלם? שלם הכוונה היא מוחלט שלא נופל בו חיסרון, ומכוח אותה שלמות נובעת סיבת פעולת רצונו בנבראיו לברוא אותם ולהביא אותם להשלמתם. אז יוצא שכל העולם נשלט תחת השלם והמוחלט, לא רק תחת אלוקים מופשט בלתי ידוע מה זה אלוקים. אני מאמין בסיבה, בכוח עליון שקיים בשמי שמיים שברא את הכל, והוא לא נברא על ידי דרווין. מה אמרתי פה? בסדר, יפה מאוד, כל הכבוד, אתה בחור טוב, אתה לא כופר, אתה איש אגון, אבל זה לא יקדם אותך. רק אם מבינים כמה הגדרת האלוקות שלמותו היא סיבת פעולתו בנו, אז עכשיו אדם, החיים שלו נשלטים תחת שלמות. הוא לא, הוא לא, לא שייך שבחיים שלנו ייכנס סדק לשליטה של רע. אין לרע שלטון על החיים שלנו, אלא אם כן הוא נשלט כמרכבה נשלטת שהיא אמצעית לתקן אותנו ולקדם אותנו לצורך הבחירה והעבודה והתיקון. אז הטוב האמיתי נותן לרע מקום להיות פועל אמצעי בשירות שלו. זה דבר שהוא יוצא פועל מתוך תפיסת השלמות. אז בעצם שימו לב, האמת מולידה את האמונה. מי שמבין מה זה השם אלוקים אמת, זה גורם לו גם כן להגיע לאמון מוחלט בו.
למי שלא מכיר מספיק את האמת, אז יהיה לו בעיה באמונה.
ברור, נכון. מי שבדרך כלל יפטפט ויגיד, שאלו אותו מי זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כוח עליון. אחרי זה הוא מה פתאום שהוא הכוח העליון הזה, א', הוא לא ברר שהכוח העליון הזה לא יכול לברוא כוח רע שישלוט לו על החיים חס ושלום. הוא לא ברר שהוא לא קישר בין כוח עליון למציאות, שזה שולל מציאות של רע, של שליטה של רע. אז מה הקשר אם יש כוח עליון, זו סיבה שאני, החיים שלי יהיו שלווים ואני אתן בו אמון. ברור האמת מוליד את תוכנית הבריאה.
אמר רב אומר שאין שליטה לרע?
לא יכול להיות שיש שליטה לרע בעולם. למה? כי הרע הוא חיסרון, וסיבת הבריאה היא מוחלטת ושלמה, אז זה לא מאפשר שיהיה בעולם שלטון לרע.
מה זה אומר שלטון?
סמכות. אין לו סמכות. הוא לא יכול לפעול כי הוא רע. הוא יכול לפעול רק כאמצעי אל הטוב.
אין רע בגלל הבחירה של אנשים?
אז זה כבר פעולה. פעולה מובנית, שברגע שהאדם קשל בבחירה שנמסרה לו בשביל להשיג את הטוב, אז הרע מיד מחזיר אותו הביתה. זה כבר פעולה, פעולה, כן.
האופציה שהבן אדם יוכל לעשות רע, רק אם הקדוש ברוך הוא
ברא. אפשר. לצורך הטוב. כי אם לא היינו יכולים לעשות רע, גם לא היינו יכולים לעשות טוב. אז עוד פעם, הוא אפשר לתת פקידות לרע, אבל הפקידות הזאת חייבת להיות נשלטת תחת הטוב. אין לה סמכות עצמאית. המרכבת הסיטרא אחרא מעמידה לנו אפשרות פיתוי וכתרוג וכל מה שהיא מעמידה כאלטרנטיבה לכל סדרי הקדושה. כל זה למה? רק כדי שנבחר בבחירה חופשית בטוב. ואם נבחר ברע, אז הוא גם מופקד לחבוט בנו ולהחזיר אותנו הביתה, אבל הכל תחת שלטון הטוב. כן,
ומציאות כזאת היא שהיא לא באה בגלל בחירה. זאת אומרת, ילד שהוא נולד ממזר, אין לו בחירה בזה, הוא רע, הוא כביכול אין לו
מה פירוש. ואתה חושב שאין תולדות בעולם מבחירה של אדם אחד על זולתו? יש תולדות. מה קורה אדם שבוחר להכות את השני? מה?
לממזר לא הייתה בחירה.
אז לא, אבל להורים שלו הייתה בחירה. יש תולדות של בחירה רעה שיכולות לפגוע גם בזולת. באותה מידה שאדם יכול ברחוב להכות מישהו ולפצוע אותו. אז מה? בחירה של אדם אחד פגע בשני. מה זה? נו, בטח עשה אבל, גם ההורים שהולידו ממזר עשו אבל.
אז שהרע יגיע להם, לא יגיע להם.
זה תולדה של הרע. ואותו אדם שקיבל מכות בגלל שמישהו עכשיו הראות איש רע, אז למה? אלא מה? הקדוש ברוך הוא יביא את זה במכלול החשבון הכללי. אבל יש אפשרות לאדם עד גבול מסוים לקלקל. זה יכול לגרום ואדם שמתעלל בבן שלו, ואדם שלא מתנהג לבן שלו בהגינות, צריך להיות ממזר בשביל זה. הוא לא יכול לגרום לבן שלו פצע לכל החיים. יש לנו בחירה שמושלכת הרבה פעמים גם על הסביבה שלנו. בסוף יהיה תחת שליטה. יש גבול, הרי לא יכול לשלם קיבל בחירה חופשית, הוא קיבל בחירה מופקרת. הכל תחת המטריה הגדולה.
אז איך אפשר להסביר דברים שנראים כמו שליטה של הרע?
דהיינו
שואה או אנשים חוטאים באופן סדר?
אז קודם כל אנחנו לא חייבים לפתור, אנחנו מבינים שהדברים כל כך מורכבים ולא נוכל לפתור אותם באמירה. מי שיגיד לך אמירה שטחית זה בגלל זה וזה, דיברנו כמה פעמים, זה ודאי אמירה מוטעת. זה דברים מאוד מורכבים. עכשיו, אם אנחנו רוצים לנסות לנחש את המורכבות, אנחנו נגיד 9-10 אפשרויות של צירופי דברים שגרמו להנהגה הזאת, אבל כולם בסוף יובילו אותך למסקנה שהכל היה נשלט תחת הטוב השלם, ולא יכול להיות שלרגע אחד היה שם שלטון של הרע.
אז הרע זה לא אמיתי.
הוא אמיתי לחלוטין. הוא אמיתי. אבל הוא בשירות הקדושה. לקחת לך, קנית לך מאפיונר, שיסדר את העניינים ויסלק כמה סונים שלנו פה מהשטח. לא טוב? לא הייתם סוחרים איזה מחסל אחד לגמור כמה אויבים? מה קרה?
ומה עם זה? מה אם לנשים חוטים?
אנשים חוטים זה חופש הבחירה, שבלי חופש הבחירה, שהקדוש ברוך הוא באמת אפשר בחירה חופשית מוחלטת כדי להעניק לנו את הזכות לקנות עולם הבא, לא היינו קונים שלמות מוחלטת בלי בחירה.
לא, אבל מצד התופעה הזאת שרואים אנשים חללים שבת.
נו, מה אתה מצפה?
בשירות הטוב.
לא הבנתי, תסביר מה אתה
שואל. זה עצם התופעה, לא זה שהבחירה תעזור להם.
נו,
שזה שיש להם
שמצליחים לחלל שבת,
לחלל שבת, אז גם כלל מסחד זה שמשמרו שבת. מצד הבן אדם שרואה את הדברים,
נו,
פה יחילו שבת,
נו,
זה בשירות הטוב.
למה? אז לא מבין את השאלה, אתה שואל על הבחירה החופשית של אותו אדם?
לא, הוא בחירה החופשית זה עניין שלו, אני אומר מבחינת אדם שרואה את הדברים.
אז אתה רואה עכשיו, אתה מקנה ואתה אומר, ואתה מצטער צער גדול שיש אנשים שמנצלים את זכות הבחירה החופשית, שהיא דבר מופלא שאף אדם, אף נברא לו קיבל בעולם, רק כדי לקנות טוב שלם, והם לא מאמינים לקדוש ברוך הוא שהוא יש לו עץ החיים. הם הולכים אחרי הנחש שמאמינים בו שיש לו להציע הצעה יותר טובה שנקראת עץ הדעת טוב ורע, והם הולכים פתי אחריו, והם חבל מספחים את המציאות של עצמם, של כל העולם כולו. מה? למה? תראי לי דבר טוב אחד שיצא מזה.
לא, לפי מה שהרב אומר.
נו.
המצב שהרוע זה דבר שמייעד למשהו
שהוא רע. בריאת הרע נועדה בשביל לזכות אותנו לבחור בטוב. אבל מי שמנצל את הבריאה הזאת ואכן מאמין לרע ובוחר ברע, אז הוא גורם נזק גדול לעולם. הוא מעכב את כל הטוב האמיתי מלהגיע לנבראים. כמה צער יש בעולם 6,000 שנה כמעט בגלל המכשול הזה של הפיתוי הנחש.
אז בי הרב לא יהיה מעל
רק שנייה אחת, מובן?
על ידי הבחירה אני יכול בעצם להביא חיסרון?
עד גבול מסוים, כן, לעכב, להגדיל את שלטת הרע, למתת כללות שנתקללו כל הנבראים בעולם בגלל חטא אדם הראשון, ורחיבו, הוא שליט את הרע, הרחיב את תקופת התיקון עד 6,000 שנה. נזק גדול קרה בעולם, בטח.
מה זה שליטת הרע?
רק שנייה אחת, נועם אמר
האלף השביעי לא יהיה ברמה יותר גבוהה מאשר האדם לפני החטא?
לא, חס ושלום, אסור להגיד את זה. הרמח"ל אומר שמי שאומר את זה אז הוא ממש מינות, שהוא בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיטיב בלי זולתו, הוא צריך לזולתו כדי להיטיב הטבה שלמה. אם לא היינו חוטאים, הוא היה מנוע מלתת לנו את מקסימום ההטבה, ורק על זה בזכות בן אדם שחטא ועבר על רצונו הוא מסוגל לתת טוב יותר גדול. אומר הרמח"ל, זה נקרא שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא צריך לזולתו, ממש כופר בי"ד ג' לקרא אמונה. מצווה לפרסם את זה, הרבה טעו בזה מסכנים, אבל זו טעות חמורה מאוד, שאנשים חשבו שהחטא חס על איש, כמה טעויות חמורות חשבו שחטא אדם הראשון היה א' מתוכנן רחמנא ליצלן, ולא מאמינים לקדוש ברוך הוא שהוא נותן בחירה חופשית לבני אדם, ודבר שני שעוד נגרם לנו תועלת לעולם מהחטא. החטא עוד הועיל שנקבל לסוף טובה יותר גדולה מאשר הייתה אלמלא שחטא אדם הראשון.
איך זה
אבל מהאלף השביעי? לא, כפי להגיד שאחרי שתיגמר התוכנית ב' שלנו, יצא שבסוף המין האנושי קיבל טובה יותר מגן עדן מקדם של אדם הראשון אילו לא חטא. זה מה שנועם העלה פה סוגיה, כן? אם אתה חושב שחטאי בני אדם הם מאפשרים לקדוש ברוך הוא להגדיל את הטבתו איתנו, יוצא שבעצם הקדוש ברוך הוא צריך לזולתו.
מי שיגיד שהחטא הראשון היה מוכרח לך נחלץ מזה,
מה זה? אם הוא לא נחלץ אז בכלל מחק את העולם, עושה חירוף וגידוף יותר גרוע, שהקדוש ברוך הוא מתעלל בבני אדם 6,000 שנה לחינם, סתם אוהב להתעלל לבני אדם, מכריח אותם לחתור, מצער אותם. איך אפשר לשמוע כאלו דברים רחמנא ליצלן? מה? לא התורה הזאת, לא התורה שלנו, תורה כוללת שנקרא רצון אלוקי להיטיב נקרא התורה. איך זה יבוא לידי ביטוי? זה נשאר לבחירת בני אדם, זה יכול היה להגיע בצורה כזאת, בצורה אחרת.
יום השישי
שעצמה עם הסשן על הפויים שישי מעמד בסימן, איך להסביר את זה? זה רמוז, תמיד כל דבר נמצא בשורש בתוכנית מגירה שורשית שרמוזה. הרי אלמלא שחטא אדם הראשון אז יום השישי היה נגמר ושורש קבלת התורה היה אצלו, כשבמהדורה ב' זה יוצא מן הכוח אל הפועל, אז זה מתגלה באופן של יום השישי הידוע. הכל בצורה של שורש וענף, אבל לא שחלילה הדברים היו חייבים להגיע כך, כן?
מה הבעיה בעצם כך להגיד שאחרי שהאדם הראשון מחר זכרה המוטעה, השם מחר כאילו להתאים לנו דרך הפתוחים?
מה היגיון? חוטה נזכר? אתה תעשה לילד שלך את זה? אם הוא עובר על רצונך, תן לו עוד סוכריות. נשמע לך הגיוני? ואיפה חוקי סתם? לא מצד ההגינות, איפה חוקי ה... הרי חוקי שכר ועונש בעולם הם חוקים בעצם, זה לא חוקים פסיכולוגיים, זה חוקים של שלמות וחיסרון. איזה היגיון הוא שדווקא חטא יגרום תוספת שלמות? אבל יוצא שבסוף בעצם בשורה התחתונה החטא גרם תוספת הטבה. אז ניישב, נשבור את הראש להבין את המאמר, אבל לא שולפים מאמר ומשתמשים בו מיד. מאמר תמוע, בסדר? אנחנו לא נבלים עם מאמרים, דיברנו על זה הרבה פעמים, רואים מאמרים תמועים, משאירים אותם בכספת עד שיהיה לנו עוד הקדמות.
נראה שזה גם נפסק ברמב"ם.
בסדר, צריך עיון גדול. לא מבטלים חוק מוחלט, חוקי יסוד מפני...
איך אני יודע את החוקי יסוד האלה? אני לא
מבין. הנה, עכשיו הבאתי לך דוגמה של חוק יסוד. הרמח"ל אומר, כשהקדוש ברוך הוא לא צריך לזולתו, זה חוק יסוד. הגדרת האלוקות הרמב"ם אסף אותם בתוך המורה שלו, בתוך י"ג עיקרים, אבל זה חוקי יסוד, זה תפיסת אלוקות פילוסופית מוחלטת. כמו שאני אגיד לך, האם הקדוש ברוך הוא יכול להיות גבולי? האם יכול להתחפש ולהיוולד בתוך רחם אישה בתולה כמו הנוצרות? זה נקרא חוק יסוד. למה? אולי הם צודקים, כי בלתי גבול לא יכול להיות גבול, זה חוק יסוד. לא יכול, תגיד בלתי אפשרי. לא, זה לא גבול, זה לא גבול. דיברנו על זה פעם. להגיד גבול זה חולשה, גבול של שלמות זה לא גבול. איך יכול להיות ששלמות תוליד גבול? אם שלם לא יכול להיות חסר, זה גבול? תבין,
שאלה גדולה,
הרי ברגע שיש חיסרון, ב-100% יש חיסרון, 100% של חיסרון שחסר תמיד היכולת להתקדם.
לא מבין, אתה מדבר עלינו, מדבר עליו יתברך, מי אתה מדבר?
אבל הרב דיבר עכשיו על בהגדרות של
הגדרות פילוסופיות,
של אנושית.
אנושית, בהבנה שאני יודע, שאני יודע את ערכי, שאני גבולי מחודש, ואני יודע שמי שיצר אותי הוא בלתי גבול שאינו מחודש. עכשיו, בהבנה של הגדרים האלה, אני יודע באופן ודאי, זה נקרא חוקי יסוד, שלא יכול להיות לעולם ועד שהסיבה הקדומה בלתי גבול ייפול לגבול. זה דבר שמי שזז משם, אפשר לסגור את כל החיים שלנו, אפשר ליפול לכל טעות שתהיה. מנה ליצן, מישהו התווכח איתי ואמר לי,
האם ידע הקדוש ברוך הוא יכול לברוע איזשהו...
לא יכול.
לא יכול לברוע?
לא יכול. אז במקום להגיד לא יכול, שזה נשמע לא טוב, תגיד בלתי אפשרי.
שאלה
לא חוקית. לא, החוק אומר שזה בלתי אפשרי. תגיד תשובה. תשאל. הוא שאל שאלה של בורות, של חוסר הבנה. תגיד לו, אתה הבנת מה זה אלוקות? הבנת מה זה נקרא בלתי גבול? אז בלתי גבול לא יכול להיות גבול. ואל תיבהל, מה הוא תופס אותך? על המילה לא יכול.
למה
הוא
לא יכול אבל?
אז זה מילה במקרה. תגיד לו, בלתי אפשרי.
למה זה בלתי אפשרי?
כי הוא בלתי גבול. גבול זה דבר ששייך למערכת מחודשת נבראת. אבל אם יש סיבה שקדמה לגבול, אז היא לא נופל גבול. מי יפיל בגבול? היא יוצרת הגבול. אז מי יפיל בגבול? אז איך אתה רוצה להפיל בגבול?
היא עצמה, זה דבר. הוא לא יכול להגיד גבול?
לא. כי בלתי גבול. אני יכול להיות בלתי גבול? לא. אין הבדל. זה דברים מאוד פשוטים, זה לא דברים עמוקים אפילו. הגדרות מוחלטות שעליהם העולם מושתת. אנחנו, כל תפיסתנו לעולם ועד תהיינה גבוליות. גם באלף המאה אנחנו בעולם הבא נשב נתענג על השם, אבל תמיד נשאר בעלי גבול. הגבול שלנו יורחב, נהיה עם נשמות עם השגה מאוד גבוהה, ונקבל נבואה בדרגות של למעלה ממשה רבינו, הכל, אבל תמיד נהיה נבראים ועלי גבול. ותמיד מי שיצר אותנו, תמיד יהיה, לא תשתנה הגדרתו, שהוא יצר את הגבול. האם ביוצר הגבול שייך שיהיה בו משהו גבולי? למה? כי הוא יוצר הגבול. אם היה בו גבולים, מישהו היה מגביל אותו, מישהו יגביל שקדם לו.
הוא עצמו מגביל אותו. אני לא לוקח איזה משהו אחר.
אבל אתה אומר מילה והיפוכה. להגיד בלתי גבול, להגיד שהוא שם עצמו בגבול, זה בלתי אפשרי. כי גבול,
זה עצמו לשים את
עצמו. אני אשאל אותך שאלה. נגיד שאני גיבור חיל, ואני עכשיו רוצה להתחפש, אני יודע מה, לפעול בצורה נורא נורא, אני אתן דוגמה אחרת. אני ואן גוך, קוראים מצייר גדול מאוד, ואני יושב, אתה נותן לי, אומרים לו, אדוני הצייר, שב תצייר, ואני כבר מקשקש עכשיו ועשה הציור של ילדים בגן. אהב
לך לנקור את הגשקוש במלא כסף,
או להוריד את האור.
מה?
או להוריד את
האור. אתם צודקים, בעולם של מותגים, אז ככה השקר שולט, אף אחד לא מעניין אותה עם תמונה יפה או לא, העיקר זה הכל מותגים. ככה זה בבגדים שלנו, ככה זה בכל. אבל בכל אופן, אז אתה מבין שאני יכול לצייר ציור של ילדים ככה עם ידיים שיוצאות מהבטן? מה קרה? בגלל שהוא מוחלט, הוא לא יכול ליצור מערכת גבולית? מי מונע בעדו? המערכת הגבולית שהוא יצר זה לא מיוחסת אליו בהגדרה. הוא בלתי גבול. הבלתי גבול יכול לפעול במערכת מצומצמת. למה הוא לא, למה אתה...
אז מה הסיבה שהוא לא באמת יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים?
כי הוא, כי אתה לא יכול לעולם לייחס לו גבול. אם אתה אומר,
מה ההבדל בין זה לבין השאלה הקודמת?
לא, כי זה חוקי יסוד. מה אתה בעצם, בוא נבדוק את השאלה, האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? לא, זה כמו להגיד האם הוא יכול להיות חסר, האם הוא יכול לשקר, האם הוא יכול להיות רע? לא.
נראה לי התיבה הגדולה בשאלה, שפשוט היא נשאלה בכל מיני וריאציות, זה הרי החוקי היסוד האלה הם חלים גם על הקדוש ברוך הוא. אז החוקי היסוד האלה הם כאילו
מגבילים, נשמעים כמו גבול.
אבל
לכן אל תקרא לזה חוקי, זה משימוש, אנחנו לוקחים שימוש מהכנסת, זה לא מתאים, רק ביטוי לצלצל באוזן. אתה צודק, לא נופל המושג חוק בקדוש ברוך הוא, אלא זו הגדרה של האבסולוטיות. אבסולוטיות המוחלט לא יכול להיות בלתי מוחלט.
איך אפשר להגדיר את המילה, אבל אינסוף? איך אפשר להגדיר דבר שהוא לא...
הרמב״ם אומר אי אפשר להגדיר, רק בדרך מה לא יכול להיות בו, רק בדרך שלילה. זו האפשרות שלנו היחידה
למתק את הגדולה ולהגיד שבהבנה שלנו
לא, אתה ככה, כי אתה יבוא אדם ויגיד בהבנה שלך, אבל באמת זה ייתכן. אנחנו, אתה בדברים כאלה צריכים לדעת, בדרך שלילה הרמב״ם אומר אנחנו משיגים אותו לגמרי, בדרך שלילה. הוא לא גבולי, הוא לא תלותי, הוא לא נהדר, הוא לא הרמב״ם. מה?
במורה?
כן, במורה, וגם בסיכום קצר, בתחילת יסודי התורה, וגם ביוד ג' עיקרים. בכל מקום הרמב״ם מעמיד לנו את זה כיסוד הכי חשוב לכל. כי אחרת יוצא שבעצם, שימו לב, בעצם, למה התורה אומרת לו תעשה לך פסל וכל תמונה? אפשר, יכול להיות שיש לו פסל ותמונה. הוא רצה פתאום לעשות, להתלבש בפסל ותמונה. אז מה הבעיה? אז מה מישהו אמר לי? אתמול פגשתי מישהו אומר לי, נכון, הוא יכול, הכתוב, התורה גזרת הכתוב, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. אתם מבינים את לאיפה אנשים מגיעים? עם בריסקרים פתאום. יש כזה דין כזה. סידות דין הזה, אומרים ביידיש, סידות דין הזה. אבל למה יכול להיות שהוא יכול? מנה לצלן. ממש זה, מי שאומר ככה זה ממש איבוד כל היסודות שלנו. כי לא ראיתם כל תמונה פירוש הדבר, הרי אתם מבינים שבלתי אפשרי שאני אהיה מוגבל.
מה דחוף לאנשים להגיד את זה?
למה דחוף? אני הסברים מאוד פשוטים. לצערנו הרבה הרבה רעיונות שחדרו אלינו הם עוברים על החוקים האלה של חוקי היסוד שעליהם אנחנו מדברים בשם היהדות, רחמנא ליצלן.
אבל יש גם גמרות, מה שנתכוון על זה, לא בטוח שזה המוראים, אולי זה סבוראים, אבל הגמרה בברכות בב זין, לא זוכר, על על שמואל כהן גדול.
נו, אז מה אתה חושב, שראו את הקדוש ברוך הוא?
אני לא יודע מה.
לא, עד שאתה שואל עליו, תשאל על כל הנביאים שראו במראה אליו את ודה, איזה מראה הם רואים. אומר רמח"ל בקלח ובדעת תבונות, בכל מקום קדוש ברוך הוא מראה להם מראה נברא, או דמיוני או נאו במראה ברי הנשמה או במראה עין, לא משנה, שעל ידם, על ידי אותו מראה, הם מבינים את המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר להם. בטח, חלילה וחס, אין כאן שום אפשרות לעולם לראות דבר בלתי גבול. כמה התרגום, הרמב"ם מאוד אוהב את התרגום אונקלוס. למה הרמב"ם אומר, הרמב"ם במורה מאוד מחבב את אונקלוס, אומר שבכל מקום הוא בא לשלול את ההגשמה. איפה שיש השם הוא יגיד קדם יקר עדי השם, תמיד הוא ידבר כבוד השם, אבל בכל מקום הוא לא ייתן לשום הבנה. הוא אומר זה עיקר הרמב"ם, זה פעולת האונקלוס, להציל אנשים המון העם מהגשמה, חכמנא ליצלן.
אז מה הרב אמר שאפשר להגיע לזה?
ניכנס לזה, לא יהיה טוב. מה אנחנו ניכנס עכשיו לסוגיות כאלה?
אבל הרב, התשובה שהרב נתן היא תשובה של שלא יגידו.
מה שלא יגידו?
ששאלתי את הרב, אם אני יכול להגיד שזה בהבנה שלנו, אז הרב אמר, אם נגיד שזה בהבנה שלנו, אז אנשים יגידו ככה וככה. אז זה לא תשובה בעצם, זה תשובה של אנשים יגידו.
לא, אני חוזר בי, לא זוכר שאמרתי שאנשים, מה זה קשור?
אני שאלתי האם אני יכול להגיד שמה שרב אומר, יש דברים שדרך השלילה גם באינסוף, הגדרות באינסוף, זה דברים בעצם ולא דברים שאני אומר שזה בהבנה שלנו.
נכון.
ואז הרב אמר, לא, אי אפשר להגיד שזה דברים בהבנה שלנו,
איזה
דברים בעצם.
הענווה פה הרסנית. אתה בא ואתה אומר, אני לא יכול, מה שאני יכול להבין, כאילו נשמע מדבריך שהיה אפשרות אולי תיאורטית אחרת.
למה? אז
היא
נחינה, זה
הרסנית,
הרב, התשובה שנשים לא
ייתו,
אבל...
לא שלא ייתו, כי זו האמת. אתה חייב לשלול ממנו כל גבול אפשרי בך. כל גבול שקיים בנו... הוא נשלל בעצם היותו בלתי גבול. לא.
אז זה יוצר משהו מאוד קשה.
למה?
פילוסופית, שהגדרות באין סוף זה תל פילוסופית.
זה עוד פעם, הגדרות חיוביות באין סוף, לא הגדרות שליליות.
מה ישנה?
זה מה שהרמב"ם מעריך. הוא אומר שאני מגדיר בה בעניינו משהו, פירוש דבר שהסקתי אותו.
שאלה אם יכול שלמות זה לא חיובי.
מה?
שאלה אם יכול שלמות זה לא חיובי.
יפה. בסדר? אז באמת, באמת הרמב״ם יגיד לך שאני אומר שלם, אני מתכוון אי חיסרון. אני קורא לזה שלם בכוונה לשלול חיסרון.
שהרמח"ל אומר שלם בכל שלמויות, מה
הוא אומר? יפה. אז הרמח"ל רק מוסיף על זה תוספת אחת. הוא אומר, כיוון שאנחנו יודעים שכל רצונו בעולם זה פעולה מעצם היותו שלם, השלמות שלו תופיע אצלנו בסוף כשהדברים, שהערת הקרן אור שלו תגיע אלינו באופן מושג, נדע שזה נובע מעצם היותו שלם ומוחלט. אבל לא ש... כן, אבל לא שנשיג מעבר לאותה קרן אור שהגיעה אלינו בערכנו. אנחנו יודעים היום שאור התורה זו הערה מקסימלית שאנחנו יכולים להשיג מהגדרת השלם והמוחלט הבלתי מושג.
אבל הוא לא שלם, הוא לא שלם, יותר מזה, כאילו.
אין, בלתי מושג, בלתי מושג.
להגיד שהוא טוב גם אפשר?
באמת לא, באמת לא. אנחנו אומרים כי אתה השם טוב ומיטיב, מתכוונים, כל מה שמתגלה ממך זה טוב ומיטיב. אבל אי אפשר להגדיר בו חוץ מבלתי חסר.
כל השמות זה התארים.
מה?
כל השמות זה התארים.
נכון, נכון.
אנחנו בוודאות אבל שם
בורא. מה זה?
בוודאות
השם. יפה, זה נכון, נכון. זה מה שהרמב"ם מדגיש, נכון.
אז שאנחנו רואים פה.
אבל מי מקור הטיפשות בעולם?
שכל גילויך, כל פעולתך, כל מה שאתה פועל בנו, זה חייב להיות רק טוב בערכנו. שלמות וטוב.
מי מקור הרע בעולם?
לא, חס ושלום. מרכבה.
מי מפעיל את המרכבה הזאת?
רגע, רגע, השלם והמוחלט לצורך התכלית שלמותו יצר זה לעומת זה עשה אלוקים, נתן כוח ליצר יצירה של מציאות שתאפשר חיסרון נגד כל שלמות שקיימת בעולם שלנו עד זמן מסוים, כדי לאפשר בחירה והשגת הטוב.
זה הכבר שאין לו שליטה?
ממש אין לו שליטה. הוא מרכבת הסתרה אחר, הארי מצייר את זה תחת עולם העשייה דקדושה, לצייר לנו שכל המרכבה הזאת תמיד נשלטת. אין לה רגע אחד של שלטון.
יש עניין של... של מים אחרונים ושל סיר לזזל.
טוב, זה דברים יפה. אז פה הוא מאוד מסוכן. הרבה פעמים זה נשמע כמו שאנחנו חס ושלום מפרנסים את הסיטרא אחרא, נותנים לו מתנה, שולחים לו קורבן.
ככה הרמב"ן מסביר במקומות.
אז אני לא זוכר את הרמב"ן, אבל נגיד מה בלתי אפשרי, ואחר כך אנחנו נבדוק מה אפשרי. הבלתי אפשרי, חס ושלום, אנחנו לא מזינים את הסתרא אחרא, אוי ובוי לנו, וחוץ משמזינים את הסתרא אחרא רק על ידי חטאים. סתרא אחרא לא אוכלת מצוות. אז לא יכול להיות שלשלוח סיר לזל שזה מצווה, זה יהיה מזון לסתרא אחרא. מה?
כל עוד שאדם לא עושה תשובה, כל מצווה שהוא עושה זה שמש
נפתי. נו, נגיד שהוא יונק משם, לא שזה עובר אליו, הוא עלול לינוק
משם.
כן, עלול להיות, כן. כי הוא יונק מהרע שדבק, הבלבול בין הרע לטוב, שאדם חוטא, עושה מצווה, אז יש פה סיכון שהוא יכול לינוק משם, אבל לא שחלילה שזה מזון ישיר אליו, הוא לא אוהב מצוות.
נגיד, הוא מסביר למה לא שוחטים את השעיר.
אבל אני אגיד לכם מה הפירוש. עומק הדבר הוא כזה. עם ישראל שולח את השעיר לעזאזל להגיד לו, אתה מתפרנס מאיתנו, אתה נשלט על ידינו. לא, עד רבה, יום הכיפורים, שזה יום שליטת הייחוד, הקדוש ברוך אומר, היום השטן אין לו שליטה. כידוע גמרא במסכת נדרים, שאין לו, זה יום אחד בשנה שאין לו שליטה, כי אז מתגלה הייחוד, אומרים ברוך שם מקום יחותו לעולם ועד בכל רם, ואז בעצם זה כמו גילוי הייחוד של העתיד לבוא ביום השם אחד ושמו אחד. אז התברר שכל הרע בשיט אלפי שנין היה נשלט תחת מרכבת הקדושה. איך זה בא לידי ביטוי? אומרים לו, בוא תאכל על שולחננו, בוא, אתה מוזמן אצלנו, אתה, אין לך מערכת נפרדת, אתה ניזון ממקום המקדש. אני לא רוצה להגיד מילים, אבל ככה משמעות הזוהר, זו ההגדרה. ההגדרה היא שאנחנו משליטים אותו תחת הקדושה.
גם בראש השנה דווקא על כיפור.
מה?
שנה,
האמת היא שזו מערכת אחת של עשרה ימים, אבל
כל עשרה ימים האלה
החתימה שלה, כן.
אני מביא את הרע, אני כאילו אתה... הרע בא למגרש הביתי שלי.
אני לא יודע, אתה מוסיף מילים מיותרות, אני לא
רוצה,
כי אחרת גם סדרי התשובה זה על ידי שהרע בסוף מתברר שהוא שרת את הטוב. הכל תחת שליטת הרע תחת הטוב. אתה מחזיר את הרע לטוב.
לברר לנו שהרע הוא טוב?
לא שהרע, שהרע היה תחת, משרת, להיזהר מאוד. לא להגיד שחס ושלום החטא הוא טוב. אין בחטא שום תיקון. ברגע שאני עושה תשובה ואני לוקח את כל הרע ומנסה לתקן אותו, אני מחזיר אותו לטוב, משליט אותו כעת תחת הקדושה.
הוא רע שמשרת את הטוב, לא...
כן, נכון. זה הסוד, הזוהר אומר שזה הסוד שאסתר המלכה מזמינה את אמן למשתה היין אצלה. מה היא בעצם? מי שרואה על פניו רואה, וואו, המלך קיבל עכשיו את המקום הכי חשוב בממלכה, המלכה החשובה ביותר מזמינה אותו למשתה היין רק. אבל מה באמת? אם רעב שונחה, אומר הזוהר, אכילהו לחם ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו והשם ישלם לך. בעצם ברגע שהוא ישב במשתה היין, מי שהחכם היה רואה פה נכרע לו הבור. בעצם כאן הרגע אתה איבדת אותו מן העולם.
הרב יאיר בספרה מה שהיה זה לא אותו דבר?
באופן סודי, כן. באופן סודי, כן.
זה לא כמו שרוצה הגמרא לומר על
היתובות? כן, נכון.
זה גם קשור לזה, אבל קשור לכל מה שאמרנו מקודם, על עבירה לשמה, שזה קשור...
פה אתה נכנס למקום מאוד מסוכן, בגלל שאין לנו רשות להזין את הסתרא אחרא. מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ופועל, זה דברים מופלאים שקורים מאחורי הקלעים. אנחנו לא מסדרים סידורים חדשים.
למה חז"ל מספחים אותנו?
יפה, הם מספחים אותנו כי הדברים מסובכים. ובשביל לצאת מעט איזה סיבור צריך ללמוד קנת השם צבאות של הרמח"ל, ולא לצמוך על כל מיני ספרים שככה בגסות מיד אומרים עבירה לשמה, מה הבעיה? נעשה עבירה לשמה רחמנא ליצלן. מה להביא? נו, אז הספר זה לא נוכל...
נו, הרב, נתחיל עכשיו, נסיים בדרך השנה.
דווקא סוגיה הזאת חשובה לך, סוגיה של עבירה לשמה?
כן,
הרב
זה
מצווה,
קודם
תעשה מצווה לשמה, אחר כך
עבירה. לא, אני לא בגלל הרב. כתבתי לרב פעם, אמר ראש השנה בספרה, הרב אמר לי יפה, אבל לגיטימציה לכתוב.
ומה עם היום האחרונים?
צריכים להתענות 40 יום, לשכוח את כל הדברים ולהתחיל ללמוד רמח"ל. חבר'ה, כאן זה תורה מבוססת, סגורה, בלי דופי, תורה שאין בה דופי. ולצערנו הרב, בהרבה דברים נפלו דופי, נפלו הרבה דופי בגלל כל מיני טעויות אנושיות, נפלו הרבה טעויות בדרך. חבר'ה, תדעו לכם את זה.
מה הכוונה
להתענות 40 יום? אני אומר את זה בדרך, רבי יוסף התענה 40 יום לשכוח את התורה שלמד בבבל. מי? זה אותו דבר, על דרך זה שאנחנו מהשולחן שלנו, על דרך זה אנחנו כאילו מזמינים אותו, אתה תאכל אצלנו, אתה אל תחשוב שאתה עומד מולנו, אתה תחת הקדושה. כן.
אבל האופציה בארגז כלים לחשוב מחשבות רעות, כמו שנגיד הנאצים עשו,
דברים
אכזרים
נגד
המשרפות,
יש בחירה, יש הרע, יש לו, נכון, הוא נתן את גבול כמה אדם יכול להרשיע, ויש גבול בזה, מאוד גבול רחב. בגלל שזה תחת שליטה, אל תחשוב שברגע אתה חושב, תפתח את הארי בתחילת שער הכוונות, שם קטע אולי שלישי, רביעי, הוא מדבר משהו ממש דומה למה שקרה בשואה. הוא מתאר איך שהקדוש ברוך הוא מקבץ לדור אחד המון המון חוטאים קדומים שהם חטאו הרבה חטאים חמורים, ועל כל הנאה של עבירה הם מקבלים אחר כך נמסרים בידי הסטרא אחרא שתפדה מהם את הרע. אז עכשיו אתה ראית תמונה חלקית, ראית רק איך שהרשע מרחיב את הגבול שלו, ואתה לא יודע שבאותו רגע הוא פורע כאן בעולם הזה מנשמה שצריכה תיקון.
אתה עושה
יענש? מה?
אתה עושה יענש?
בטח יענש.
על הבחירה?
כן,
על
הבחירה הרעה שלו.
הריזה מדבר על משהו שהיה?
כן.
או באופן
כללי? הוא מדבר על, הוא אומר, אז כך תבין את סוד החורבן, שמתו אלפים ורבבות מישראל בדור אחד, במיתות משונות. כדאי לקרוא את הקטע, זה קטע מאוד יסודי.
איך אפשר לצייר את הגוף שלו?
איך?
הגוף הרי לא חטא, אם אתה משמע
איזו תשאר. תמיד הגוף לא חוטא, מה זה גוף? זה אטומי, מה זה גוף? הכל זהו הנפש, והנפש ולמעלה. איפה שהבחירה נמצאת, בלבוש הנשמה, איפה שהבחירה נמצאת, שם הפגם נמצא.
הרב, חזרה לדיון הקודם, שטענה מוכרת על מה שהרמח"ל אומר, שדרך הטוב להיטיב, שאם דרך הטוב להיטיב, אז העולם מוכרח, אז כאילו אין במרכות בחירה בבריאת העולם. דרך הטוב להיטיב, אז...
חוק הטוב להיטיב זה רק אומר לנו שסיבת הבריאה, פעולת הבריאה נובעת מעצם שלמותו המוחלטת, אבל כחלק מרצונו להיטיב הוא יצר את העולם בחוק של בחירה ועבודה חופשית, כי אחרת הבני אדם לא היו מגיעים לטוב שלם. ולכן ברגע שבני אדם בוחרים ברע, אז יש סדרים איך בסוף גם הם מורידים את דרגתם הנצחית, וגם איך בסוף הם יתוקנו על ידי איסורים. כל זה מובנה, אבל הכל, אתה לא יכול להגיד חס ושלום שהכל, להמיס את כל הכללים ולהגיד הכל בעצם טוב אחד שלם ואין חוקיות. אחרי העולם יש חוקיות, לפני העולם אין חוקיות, בלתי חוק. החוק התחיל מבריאת העולם ועלה, ברגע שהרצון שלו מתנהל בערכים שלנו כבני אדם.
איזה חוקיות, סליחה?
כל חוקיות שתהיה, חוקיות אלוקית.
מה שואלתי עם הרב מקודם, אם יש נפקאים לפני העולם, לפני אחרי בריאת העולם, אז זה אומר שזה...
עוד פעם, לפני בריאת העולם הכוונה היא בעניין שלו בלתי גבול, בלתי חוק. מהרגע שהוא יצר את העולם, הוא יצר את העולם במערכת שלנו, בערכים הגבוליים שלנו הוא פועל, ובנו הוא פועל עם מערכת חוקים שמותאמת לענייננו.
אז מה שאמרנו מקודם, כל ההגדרות, מי החבר'ה את העולם?
נכון. אבל מי הפועל בך במערכת הגבול? הוא נשאר בלתי גבול. יפה, כל החוקים זה אחרי שנברא העולם במושגים שלנו, אבל כשאתה מדבר על אלוקות, הוא נשאר בלתי גבול.
חינמי, כל ההגדרות שאמרנו מקודם.
הכל באלוקות, שהוא לעולם לא יכול להיות חסר, לא יכול להיות גבולי, לא יכול להיות חוקי. לא הוא ולא פעולתו.
אין אף כמינה בין...
נכון, אין הבדל. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא משנברא העולם. האתה נשאר אותו אתה. אין, אין,
אבל הקדוש ברוך הוא בעולם הזה יוצא מציאות חסרה.
נכון, בנו יש חסרונות, ולנו נמסרו חסרונות לעבוד, להתמודד. טוב, התראות בינתיים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.